הכל התחיל במלחמת הכוכבים. לא הסרט, אלא התוכנית השאפתנית של הנשיא האמריקאי רייגן להגנה מפני טילים. אלה היו ימים שלאחר מלחמת המפרץ, 1983, בשיאו של מאבק מיליטריסטי קר מול ברית המועצות, כשרייגן הכריז על תוכנית שנשמעה בדיונית לחלוטין. מערך קרקעי מצד אחד ולווייני מצד שני, שיסכל כל ניסיון חדירתי למרחב האווירי של המדינות המשתתפות, יהיו אשר יהיו. והתוכנית לא במקרה נשמעה בדיונית, אלא כנראה באמת הייתה כזאת, שכן היא לא הסתמה מעולם, ורוב מוחלט של פיתוחיה לא עברו את שלבי הניסוי הראשונים. באותן שנים, החל גם הליך התחמשות של מדינות ערב בטילי קרקע-קרקע, מה שדחף את ישראל להיכנס לפרויקט. וכך יצא, שמתוך הפרויקט האמריקאי הגדול, דווקא הפיתוח הישראלי שנוצר מתוכה, הוא מבודדים שזכו לראות אור יום. זו הסיפורה של החץ. המערכת שפרצה את הדרך לכיפת ברזל, שלימדה את האמריקאים שיעור על המדינה הקטנה שלנו, ועשתה את מה שמעטים חשבו שאפשרי, לירד טיל באוויר, בדיוק מופתי. ומי יותר טוב לספר עליה, מאשר מי שנחשב כאבי התוכנית, האיש שליווה אותה עוד מהסרטוטים על הלוח, דרך הכישלונות, ועד להצלחה גדולה, הפיכתה למבצעית, ראש מנהלת חומה המיתולוגי, הוא זוכה פרס ביטחון ישראל, פעמיים, עוזי רובין.
שמח להיות איתכם. אני יליד הארץ, מאוד ותיק. נולדתי, הייתי בן 11 כשהייתה מלחמת השחרור, ואני זוכר אותה. וכשאני מספר זה לנכדים שלי, הם שואלים, אני גם זוכר את הדינוזאורים ברחובות תל אביב. מרכז תל אביב, בית ספר עממי, בית ספר תיכון.
עוזי מספר שבצבא היה ביחידה הניסיונית הראשונה של טילי נונטט בחיל התותחנים.
ראשונים שהיו בארץ, ה-SS-10 הצרפתים, שמע על הפרשה הזאת.
לאחר הצבא, הוא הלך ללמוד בטכניון. בפקולטה לאווירונאוטיקה.
בשנת 79 הזמין אותי משרד הביטחון להצטרף למשרד הביטחון ולהיות ראש מנהלת, לא קשור לחץ, מנהלת של משהו אחר. אבל פרויקט גדול מאוד, פרויקט לאומי גדול מאוד, עתיר משאבים.
בשנת 88 ישראל חתמה עם ארצות הברית על הסכם השתתפות ביוזמת ההגנה האסטרטגית להגנה מפני טילים, הידועה בשמה הלא רשמי, תוכנית מלחמת הכוכבים. אבל קודם, בואו ניגע טיפה מהי בכלל אותה תוכנית ומאיפה היא התחילה.
What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant US retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. I know this is a formidable technical task, one that may not be accomplished before the end of this century. To give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete.
טכנולוגית, רייגן ראה חזון אחר לגמרי. מי ששכנע אותו, אוהבי פצצת המימן, אדוארד טלר. מאוד מאוד, הוא האמין באדוארד טלר, זה הנביא הטכנולוגי שלו. ואדוארד טלר בזמנו עשה ניסויים, היה לו רעיון של לייזר בתדר X, בתדר של רנטגן. שאדם מקבל קרן בעוצמה מטורפת. כדי לעשות את הקרן הזאת, אתה צריך איזשהו גביש כזה ארוך, להפסוף אותו בפצצה גרעינית ולפוצץ את הפצצה הגרעינית. ואז אתה מקבל את האפקט של הלייזר. פעם אחת לכמה מילי שניות, אבל זה מספיק. הוא עשה ניסוי אחד כזה, מתחת לאדמה, ניסוי תת-קרקעי, וקיבל תוצאות שהוא טען שהן תוצאות חיוביות. יש הרבה ויכוחים על זה עד היום, האם הוא זייף או לא זייף, אבל הוא עם זה רץ לרגל ואמר, תשמע, יש לי את המפתח. יש לי את הטכנולוגיה, איך אנחנו שמים דברים בחלל, עושים כאלה הרבה לייזרים, כל הרשקים הרוסים שיגיעו, אתה מפעיל אחד נגד כל אחד, וקרן הרנטגן הזאת מפוצצת אותו. רייגן מאוד התלהב, יומיים או שלושה אחרי הפגישה הזאת, שידר לעם האמריקאי נאום על תקציב. בסיפה של הנאום היה את הקטע שאמר, צריך להתחיל לבדוק שבמקום לאיים אחד השני מצדים, נעשה הגנה. הגנה אסטרטגית. למחרת העוזר המדעי שלו התפטר. כל כך הזוי. וכשמדבר על איום גרעיני, להבדיל מאיום קונבנציונלי, אתה לא יכול להרשות אחוז זליגה. אין דבר כזה. אתה מצליח ליירט אפילו 99.8 מהרשקים הסובייטים שמגיעים. מספיק ש4-5 עוברים. אתה משלם בוושינגטון, ניו יורק, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, זה נזק בלתי נסבל. והגנה בפני איום גרעיני היא משמעותית רק שהיא 100% הרמטית. עכשיו, 100% אין בטבע. תמיד, אפילו אם זה טכנית 100%, תמיד בן אדם עושה טעות באיזשהו מקום. תסתכל על תעשיית התעופה של מטוסי נוסעים. בתיאוריה צריך להיות אמינות של 100%. לא יודע, אתה מדבר על חיי אדם פה, כל אסון, זה אסון שיכול לקח מאות אנשים, כן? ובכל זאת יש תקלות. הוא הקים מנהלת שהתפקיד של ה-SDIO, Strategic Defense Initiative Organization, התפקיד שלה לא היה לפתח, מעולם לא היה פרויקט מלחמת הכוכבים. היה פרויקט של לבדוק איזה טכנולוגיות בכלל אפשר לפתח כדי לעשות דבר כזה. ועל זה הם עבדו עד שנגמרה המלחמה הקרה. הם לא עבדו על שום פרויקט, לא תכננו שום דבר, אלא רק עבדו לראות האם הם יכולים בכלל לעשות את הדבר הזה. הם היו ממשיכים, הם מגיעים שזה בלתי אפשרי. הרעיון היה בלתי מעשי, היה ונשאר בלתי מעשי עד עצם היום הזה. אבל בינתיים זה עשה את האפקט על הסובייטים. פרצה מהומה בהנהגה הסובייטית. האקדמיה למדעים של ברית המועצות, הגוף המדעי הראשי, ניתח את המידע שהגיע מאמריקה, הגיע למסקנה שאני הגעתי אליה אחרי שתי שלוקים, שזה בלתי מעשי. ודיווח לפוליט בורו שזה בלתי מעשי, לא יהיה דבר כזה. הפוליט בורו סירב לקבל. והם אמריקאים, הנשיא האמריקאי דיבר. והם התייחסו לזה ברצינות. ואז אני תחקרתי סובייטים אחרי שהמלחמה ככה נגברה. הייתי שנת שבתון בסטנפורד, היה לי מדען סובייטי שהיה שם. שאלתי אותו, מה קרה לכם שם? תשמע, פוליט בורו שאל את התעשיות הביטחון הרוסיות שתי שאלות. א', האם מלחמת הכוכבים הולך לעבוד? לא קראו לזה מלחמת הכוכבים דרך אגב. מלחמת הכוכבים היה כינוי גנאי של טד קנדי, האחיו של ג'ון, שכינה אותו בזלזול מלחמת הכוכבים. הוא חשב שהוא מזלזל, הוא לא הבין שזה פסיכולוגית, עשה בדיוק הפוך. ציבור האמריקאי קנה את זה בשתי ידיים. אז האם מלחמת הכוכבים, זה שתי שאלות. אחת, האם מלחמת הכוכבים הולכת לעבוד? והשנייה, אם אפשר לעשות משהו נגד זה. והם קיבלו תשובות כן וכן, זה הולך לעבוד. ואנחנו כן, תיתנו לנו את הכסף, את הרובלים, ואז אנחנו נפתח טילים בליסטיים חדשים שיוכלו להתגבר על מלחמת הכוכבים. זה היה כבר זמן של גורבצ'וב. גורבצ'וב, ברית המועצות מבחינה כלכלית, כבר לא יכולה לעשות את זה יותר. הם פיתחו תחנת חללית עם לייזר שהיה אמור לדפוק, להיות נגד הטילים האמריקאים, או נגד מלחמת, לבטל את הלוויינים של מלחמת הכוכבים. הם ירו אחד כזה, שיגרו אחד, למזלו של גורבצ'וב, זה נכשל ונפל לים, והוא אומר, אין לי כסף לשני, ובזה זה נגמר. התמונות שזה קיימות, למשגר הזה קראו אנרגיה, ואחר כך על שמו קראו את המפעל של קורולב בשם אנרגיה, היה לי את הכבוד לבקר שם, הרבה אחרי שהמלחמה הקרה נגברה, וזה היה חד פעמי, היה שם תקלה בשיגור, משהו באלגוריתם לא עבד, במקום להיכנס לבסלול, זה נפל לאוקיינוס השקט, גורבצ'וב היה הפי, זה נגמר כל העניין. אבל התעשיות הביטחוניות הסובייטיות חיפשו תעסוקה, כמו כל אחד. עכשיו, להם הלקוח והייתה רק הממשלה, כן? אז להם היה אינטרס להגיד לממשל שזה הולך לעבוד. כי זה איום, ואז צריך למצוא מענה, ומה המענה? זה רובלים בשבילם. לא שהיה קומדיה של אי-הבנות פה בעניין הזה, אבל ברית המועצות נפלה בחלקו בגלל זה. כשהייתי בשבתון, היו באים הרבה סובייטים לשעבר, לכנסים אלינו. את כל אחד הייתי שואל, כולם היו מסבירים שברית המועצות מתמוטטת, אז ברית המועצות הייתה קיימת, הייתה בשלבי גסיסה, מתמוטטת, כלכלה, קומוניזם, עניינים, אני הייתי שואל אותם שאלה פשוט, כל אחד, היו איזה 10 כאלה, הייתי שואל אותם שאלה מאוד פשוטה. מה שתדארתם, סופר, מובן, תהליכים, מובנים, הגיוניים, בלתי נמנעים, אבל למה זה קורה עכשיו, למה זה קרה לפני 10 שנים? וכולם אמרו, מלחמת הכוכבים. ברית המועצות עמדה בהרסיסה, וזה היה הקש. הוא פשוט הצליח אותם במלחמה, ברייגן הצליח אותם במלחמה כלכלית. הביא אותם למצב שהכלכלה האמריקאית השתוללה אז, פרחה, וברית המועצות הלכה ודעכה מבחינה כלכלית. היה גם משבר נפט, המחירים ירדו. הייתה בסופו של דבר מדינת עולם שלישי שחיה על מחירת משאבים, אבל עם פצצות גרעיניות. ואולי גם היום היא ככה, רוסיה. וזה מה שמות, זה היה הקש.
הרבה שמות ומושגים נקשרו לפרויקט הזה. רייגן, מלחמת הכוכבים, מדינת חומה, מלחמת המפרץ הראשונה, כל אחד מסמל חלק אחר בחמש השנים הראשונות של הפרויקט. עוזי, איפה אתה נכנסת לתמונה?
בשנת 88, ישראל חתמה על ההסכם האסטרטגי עם ארצות הברית להשתתפות במלחמת הכוכבים. אז הוחלט להקים מנהלת קטנה שתנהל את העבודות בארץ, את המגעים מול האמריקאים. מישהו הסתכל עליי ואמר, תשמע, אתה קצת מבין בדברים האלה, קח את המנהלת הזאת, מנהלת קטנטנה. כל תפקיד שהיה זה לחפש תוכן. וגבשה קונספציה של השתתפות ישראלית, מחקרים ישראלים, והתמקדנו בסוף על שלושה פרויקטים. אחת הייתה תותח מהיר, שלא מתבסס על אבק שריפה, אלא על פרינציפ אחר. שני, זה היה סימולטור של מלחמת טילים. עכשיו, מלחמת טילים זה לא מלחמת מטוסים. זה ברור פה שפה נכנסים לקלאס החדשה של הגנה אווירית. הגנה אווירית נגד טילים שמגיעים במסלול בליסטי ולא במסלול שטוח כמו מטוס. צריך לסמלץ את הדבר הזה, איך נלחמים, איך בונים סוללות, איך פורסים את זה בארץ. והרעיון השלישי של התעשייה היה לעשות ניסוי של יירוט בעזרת טיל שיפותח בישראל. התוכנית הזאת הפכה בסוף לחץ. זה מאוד עניין את האמריקאים, כי להם היו סדרת פרויקטים אחרים להגנה, זה כבר הגנה טקטית, זה לא הגנה בפני טילים בליסטיים אל יבשתי, ואצלם התחילו שתי תוכניות מקבילות, והיה מעניין אותם לעשות גם תוכנית אצלנו, כדי ללמוד אחד מהשני. המהנדס שעמד מאחורי זה, מהנדס גאון, דוב רביב, הוא התחיל את זה, ואני הובלתי את ההוצאות האלה, בנוסף לדברים אחרים שעשיתי במשרד הביטחון, נסעתי להנסוויל אלבמה, למפקדת פיתוחי הטילים של צבא היבשה, שם אחראי להגנה אווירית זה צבא היבשה, לא חיל אוויר, שונה מה שאצלנו, וסוכם על שלושת הפרויקטים האלה, התקבלו, סוכם על תקציבים, עכשיו, הייתה בעיה שצהל התנגד לכל העסק הזה מיני ווי. צהל הגדול היה נגד להתעסק בהגנה בפני טילים. היו לו הרבה נימוקים. האיום לא גדול, האיום לא משמעותי, האיום לא מאיים. חוץ מזה יש פתרונות אחרים, פתרונות תקיפה. עד היום תקיפת משגרים, כן? כאילו, אז אמרו שאין בעיה. שולחים מטוס, מוצאים את המשגר, מורידים אותו. הבעיה היא שמי שתכנן את הטיל ואת המשגר גם חשב על זה. ולכן הוא מראש התכונן לכך שלא ימצאו אותו. אבל בתיאוריה הכל קל על הנייר. כשהתחלפו הדורות, קרו שני דברים. קודם כל, התחלפו הדורות ורבין שהיה שר הביטחון נאלץ לעזוב בגלל השינויים בממשלה בשנת 80. ובמקומו בא משה ארן שהיה אוהד לחלוטין. הוא תכנז, הוא רצה פרויקטים ישראלים, רצה שותפות עם האמריקאים, והוא נתן הוראה להפוך את הניסוי לפרויקט. ההגנה, יש איום טילים, צריך להתמודד נגדו. ועוד לא הספיק לדבר, כמו שנאמר, ואז באה מלחמת המפרץ, ופשוט ההוכחות היו בשטח.
As commander in chief, I can report to you, our armed forces fought with honor and valor, and as president, I can report to the nation, aggression is defeated, the war is over.
בשנת 1991, לאחר מלחמת המפרץ, הוחלט על הקמת מנהלת חומה, שעוזי עמד ברשותה. תפקידה המרכזי של המנהלת היה לפתח מערכות לירות טילים.
ארן סיבה להפוך את זה לפרויקט, וחיפשו מנהל פרויקט, ושוב החליטו שזה אני כבר התחלתי להתעסק בעניין, אז קמנו מנהלת בשנת 91, הוקמה מנהלת חומה. אני תכננתי אותה, שיבצתי אותה, נלחמתי עליה באגף הארגון. כמובן, כל המערכת עמדה מאחוריי. מנכ"ל היה דוד עברי שתמך בזה 100%, ראש מפת, הוא זיהלם, אצלו זה הוקם במפת. וככה הוקמה המנהלת. וגיירנו את הפרויקט. פרויקט חצה במקום ניסוי, ביום פרויקט של טיל הפך לפרויקט של מערכת.
באותו זמן, עוזי גייס עוד ועוד אנשים למנהלת ובפרט לפיתוח מערכת תיירות. צוות הפיתוח החל לתכנת, לסרטט את המערכת, תוך כדי ביצוע דמיות בסימולטור מלחמת הטילים שעבד עליו בארצות הברית.
הגדרנו, לא ידענו כלום, לא ידענו איך עושים סוללה שמוטט. הלכנו לפקד כוחות הנולמם, אז קראו לזה מקנם. ישראל אז קיבלה את הפטריוטים. ביקשנו ללמוד איך עובד פטריוט, כי לא היה לנו שום מושג ירוק. איך עושים מערכת הגנה בפני טילים, איך נראית סוללה כזאת בכלל. ואני זוכר איך שהבניינים, מה שהיום אתם נמצאים פה, אז היה בניינים כאלה של שיכוני עובדים משנות ה-50, צועק, קשה לי להאמין, עורכים מחוץ לארץ באו למדרגות ההוללות האלה ובחדרים העלובים. אבל שם הוא הראה לנו איך פטריוט עובד, מה ללמוד ממנו ומה לא ללמוד ממנו. הכי חשוב היה מה לא ללמוד ממנו. כל מיני תכונות שהחלטנו לא לעשות, ואני זוכר איך ישבתי, התחלתי לגייס עובדים, גייסתי אלוף משנה בתור הרמח הטכני שלי, עם לוחות, שני לוחות בחדר שלי, ללוחות הנקיים התחלנו לסרטט את האוטליין, איך המערכת הזאת תיראה מבחינת חיבורים. אני זוכר את הימים האלה, זה היה מאוד יצירתי. מחקנו את הקו פה, הוספנו את הקו שם, זה התחבר להוא, זה התחבר לזה. אנחנו צריכים ביניים, אנחנו צריכים תקשורת כזאת, תקשורת אחרת. והתחלנו להכניס את המערכת הדמיונית הזאת לתוך הסימולטור שכבר עבד. הסימולטור עבד, זה היה יעיל בצורה לא רגילה. אתה בחנת רעיונות, נכנס על הסימולטור, שיחקת מלחמת טילים, ראית מה עובד ומה לא עובד. זהו, וככה עשינו. בהתחלה היו כישלונות אדירים. הטיל שמלאם תכננה, שנקרא, קראנו לוחץ, אבל בימים קראנו לוחץ אחד. הוא לימד אותנו כמו פטריוט, מה לא לעשות, כי הוא, היינו שם כישלון אחרי כישלון. חלק מהכישלונות היו כישלונות של בני אדם שלקחו החלטות לא נכונות, שוב פעם, מטריה חדשה. וחלק מכישלונות היו טכניים. הפעם הראשונה ראינו טיל שיוצא באוויר במח 5, ובתוך האוויר הוא לאט. כשהוא יצא, ראית אותו במצלמות, ראית אותו לוהט. אז כל מיני פעמים, הגנות טרמיות נפרצו, חוטים נפרצו, אוויר חם נכנס ושרף מערכות. שגיאות שמתחילים.
בסוף יולי 1994 בוצע הניסוי המוצלח הראשון של חץ, שלימים נקרא חץ אחת.
בסוף הצלחנו לעשות, אני זוכר ביולי 1994, אני חושב, הניסוי המוצלח הראשון. פעם ראשונה, היה לנו לפני כן, היו לנו כמעט הצלחות, היו חליפות קרובות, מרחק שאם הרשק היה מורם, הוא היה פוגע, לא מרעם, ובסוף אחרי עוד מאמץ אחד, ראינו את זה מתפוצץ בשמיים. עכשיו, יש אגדות שזה המערכת הראשונה נגד עירות ניקים, לא נכון. צריך לשים, פשוט לתת את הכבוד לקודמים, גם לאמריקאים וגם לסובייטים היו מערכות להגנה בפני טילים. פיתחו אותם עוד בשנות ה-60, העירות הראשון של טיל על ידי טיל נגד טילים נעשה בברית המועצות בשנת 62. זמן קצר אחרי כן גם האמריקאים נרתו עם טילים משלהם, אלא מה? כל המערכות האלה היו גרעיניות, העירו את היו בסוד בעזרת רשק גרעיני. אנחנו באמת היינו המערכת הראשונה שעשתה את זה עם רשק לא גרעיני. עם רשק גרעיני אתה יכול לרשות מרחק חליפה של גדול מאוד, עם רשק לא גרעיני, אתה צריך כמעט לנגח אותו. אז זה היה אתגר טכני משמעותי מאוד. הפתקל הכי גדולה, דרך אגב, לא הייתה הטיל, הייתה המקם. הלכנו למשהו שלא היה בארץ, מקם פייזרי ענק, לא זוכר, 6-8 מטר על 4 מטר, 2,200 אלמנטים, הכל היה ברנד ניו. היה לי את הניסיון של הלוי, בלוי הייתה מערכת למד א', שהייתה מערכת פייזרי. מזה זה התחיל. ובחוצפה ישראלית הלכו ישר למקם פול סקייל של פייזרי עם אלפי אלמנטים, ולמרבה הפלא זה הצליח. זה פשוט מדהים. בהתחלה בנינו מקם קטן עם 32 אלמנטים שעמד על הגג באלתא, ואני זוכר את היום שהוא עבד לראשונה. נשארתי עם פה פתוח. המקם עומד, הוא לא מסתובב. הוא עומד ומסתכל מערבה. הרמתי טלפון, קראתי למנכ״ל, לדוד עברי, שיבוא לראות. הוא בא גם כן, שנינו עמדנו מפה פתוח. אתה ראית, זה היה שעת אחרי הצהריים, וראית על המסך את כל הזרם של המטוסים יוצאים מנתב"ג, שעת אחרי הצהריים, וזרם המטוסים שמגיעים לנתב"ג מאירופה, במרחק של מאות קילומטרים, ולא אמנו לעיניים שלנו, באיזה דיוק. והמקם הגדול גם כן, הוא קו ולא יאומן, הוא עבד. זה היה אתגר מדהים. טילים כבר עשינו בארץ, צריך לזכור שבזמן שהתחלנו את חץ, היה לנו כבר שני לוויינים במסלול. נכון שזה עדיין לוויינים ניסיוניים, העוז, אבל היכולת להרים אותם כבר הייתה, ידענו לעשות דברים כאלה, כן? אז זה לא אומר שזה לא היה אתגר. לעשות טיל שפוגש טיל אחר בשמיים במרחק חליפה של חצי מטר מטר, זה גם כן, אבל מקם מהסוג הזה, זה היה חלוצי בעולם. אנחנו היינו בעצם כתף אל כתף עם האמריקאים. באותה תקופה אלתא יכלה להסתכל לעיניים לרייטאון מאותו גובה. היה לנו גם פרשיות עם האמריקאים שניסו מאוד השתדלו שאנחנו לא נפתח את המקם, שנקנה באמריקה. ברייטון הוקמה עמותה של עובדי רייטון נגד חץ. זה פוגע להם בעסקים, כן? הם רוצים למכור לנו פטריות, רוצים למכור מקמים שלהם, שאנחנו עושים מקמים שלהם. ניסו להניע אותנו מפה ולשם, בכל דיון שלנו עם צמרת של הפנטגון, מה אתם, למה אתם צריכים? יש לנו מקמים נהדרים, קנו אצלנו. בסוף של להרגיע אותם, זה היה ראש מפת עוזי אלם, היה שואל גדול, הוא אמר, בסדר, אנחנו נכנס לכם מקם התראה של רייטון קטן, שיהיה לנו, וחוץ מזה נעשה את המקם שלנו. אחר כך לא קנינו אותו וזה, אבל זה הוריד אותם, זה נתן להם איזה סולם לרדת. אבל מה, שוב, היו הולכים לשגרירויות, היו מנדנדים לנו, שר ביטחון היה בא, היו מנדנדים לו שלא נעשה מקם. כשהמקם היה הראשון, הוא הורכב, היה כולו יפה, שבוע נסעתי הוראה לסלם אותו מכל צד ומכל עבר. בחרתי תמונות יפות, שמתי מסגרת עם כתובות הקדשה לכל אלה בפנטגון שאמרו לנו לא לעשות את זה, ונסעתי לפנטגון. הייתי צריך, זה היה נסיעה בתפקיד, הייתי צריך, אבל באותה הזדמנות, זאת אומרת, ביקשתי פגישות עם כל החבר'ה האלה, אחד אחד שמתי להם לשולחן עם הקדשה, תמונה במסגרת יפה של המקם הישראלי הראשון, עם סמל חיל אוויר, סמל חומה ודגל ישראל, שיהיו הפי. זה היה כל כך, הם כל כך נדהמו, מפקד, מה שהיום נקרא מיסייל דפנס אוטוריטי, אז היה בליסטיק מיסייל דפנס אורגניזיישן, הוא כל כך נדהם שהוא הזמין את עצמו לביקור בארץ לראות את המקם. אני זוכר אותו עד היום, הוא הולך מסביב למקם, לא מאמין, אבל אני אומר, מה מפריע לבן אדם הזה? אנחנו מדינה שמרימה לוויינים, אז מה כל כך מפליא שאנחנו עושים מקם? נכון, זה היה אתגר, אבל זה לא כזה בשמיים. לקח זמן להבין שהם, בראייה שלהם, הם כולם גדלו בבית ספר על זה שפלסטינה זה ארץ של דיונות ותפוזים וגמלים. בפלסטינה לא עושים מקם עם פייזרי. לקח לי זמן להבין את הדבר הזה, שאז עוד לא היינו סטארט-אפ ניישן, הרבה לפני תקופת ההייטק. בטכנולוגיה, תעשייה ביטחונית הובילה בטכנולוגיה במדינה.
מערכת חץ אחת לא הייתה מושלמת, והיה נדרש שיפור.
ככה התקדמנו עם העניין הזה, עד ש... 98, זאת אומרת, חץ אחד הראה מה לא לעשות. מלאם בראשותו של דוב רביב תכננו מיד את הטיל הבא, את החץ שניים שאנחנו מכירים. חץ שניים תוכננו עם כל השגיאות של חץ אחד, ולכן התוצאה הייתה שהוא הצליח. מהניסוי הראשון, הצלחה אחרי הצלחה, היה לנו, בניסוי השלישי היה לנו איזה כישלון. שהוא היה לא תקלת תכנון, אלא תקלת אצבע של איזשהו מבקר איכות שנתן, אישר חלק פגום, שלא היה צריך לאשר אותו. זאת הייתה בעיה של נוהל לא מסודר, אבל לא הייתה בעיה טכנית אמיתית. ומשם זה היה הצלחה אחרי זה, כל פעם יירטנו. פעם אחת אפילו הרשק לא עבד. זה לא משנה, הוא עשה גוף בגוף והשמיד את המטרה.
עוזי מספר בהרחבה אפילו, שהאמריקאים שעסקו בפיתוח מערכת משלם, קרו בשלב מסוים. לעזרה ישראלית.
היה לנו קצת מבוכה עם האמריקאים, כי במקביל לנו, האמריקאים התחילו לפתח את המערכת שהיום נקראת תד. גם אז היא נקראת תד. וכמו שאנחנו הלכנו הצלחה להצלחה, הם הלכו מכישלון לכישלון. זה היה פשוט לא יאומן. המנכ״ל שאל אותי, אני הייתי עוקב אחרי הניסויים שלהם. כמובן, הם לא פתחו לנו את המערכת שלהם. אנחנו לא ידענו מה קורה שם. אנחנו קראנו בעיתונים. אבל אחרי הניסוי השלישי, אני זוכר, הכישלון השלישי, כל פעם הייתי צריך לבוא אליו, לדווח, לתת לו הערכת מצב, למה אני חושב, אחרי אני כישלון השלישי, אמרתי לו שהפרויקט לא מנוהל, חד משמעית. יש בעיה של ניהול בפרויקט הזה, אתה רואה את זה, שיש לך שלושה כישלונות, כל אחד מסיבה אחרת. זאת אומרת שמישהו כאן לא יודע את העבודה שלו. לא קוראים, כי פרויקט מנוהל טוב, אתה מפסיק את הניסויים. אתה במצב כזה, אתה מפסיק. ברבות הימים, כשהם היו בצרה אמיתית, ביקשו את העזרה שלנו. יום אחד צלצל אליי ראש הפרויקט שלהם, שאני אשלח לו מיד משלחת. שתסביר ללוקיד מרטין בסניבל מה אנחנו עושים בנושא של החיישן האופטי שלנו. אני אומר, תשמע, דן, מה שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים לכם את כל הדוחות, אתם שותפים, זה הכל נמצא אצלכם משרד על ידך, יש לך משרד חץ על ידך שם באנסוויל. זה לך להם תמצא את הכל, הוא אומר, באף על פי כן תשלח לי משלחת. הבנתי שהם לא כך מדברים אחד עם השני, ובתמורה למשלחת הזאת שלחנו את המשלחת והזמנתי את עצמי לבוא גם כן, אחרי שהמשלחת עוזבת, ולשבק להם פידבק, לראות אם הם רוצים. אז פעם ראשונה פתחו לנו את הפרויקט. וכמו שאמרתי, לא היה מנועל. נשארנו עמומים. לא שנבקי. לא כי סניבל עשתה את הטיל הכי מוצלח בעולם, טריידנט. טריידנט 1, 2, 3, 5. זה טיל שלא נכשל. עשו 120 ניסויים עד היום. בחיים, חוץ מהם שניסוי השני, ניסוי הפיתוח השני, כל הניסויים, ניסוי הפיתוח, ניסוי המסעים, סליחו, הם יורים אחד לשנה. ולא נכשלים. אותו מפעל, דלת על יד דלת, עשה את תד ונכשל. וכשהבנו, הבנו פשוט, הפרויקט לא מנוהל. ניהול גרוע, זה אנשים הם טובים. הגעתי למצב של ייעוץ אישי לראש המנהלת שלהם, בארבע עיניים. הוא קרא לי פעם, אמר לי, תשמע, אתה ראית את הפרויקט שלנו, לקחו אותי לשלושה יומיים בווייצן. נתנו לי מסוק, טייס, הטיסו אותי בווייצן, אמרו לי, תגיד לאן אתה רוצה לנסוע. הטיסו אותי, אמרתי להם, קודם כל תיסעו, תביא אותי למקום שהיה פיצוץ הגרעיני הראשון. הוא לא, אסור עלינו לנחות. אבל ראיתי את המכתש מלמעלה, ונסעתי לכל מקום שם יומיים, ואחר כך ראיתי ניסוי שלהם. ראש הפרויקט, שנכשל. נכשל על באמת שטויות. אבל ראש הפרויקט קרא לי יום אחד, וראש המנהלת, ראש ה-MDA, לקחתי בארבע עיניים, גנרלייז, אמר לי פשוט, תגיד לי מה לא בסדר, אתה ראית את זה הכל, מה לא בסדר אצלנו. אז אמרתי לו, אחד לאחד, מה לא בסדר אצלהם, מבחינה טכנית, לא רציתי, מבחינה ארגונית, לא התווכחתי על זה. אבל הקטע הגרוע, שאנחנו היינו מצליחים והם היו נכשלים, וזה הפחיד אותנו, מפני שזה היה אומר שבקונגרס יש סנטורים של החברות, כן? שהם יעצרו אותנו. הכי לא נעים היה, אחרי הכישלון הזה שסיפרתי לך, היה לנו ניסוי, חודשיים, שלושה אחרי כן, היה מוצלח, יאללה, בום, פעם נתתי. אחרי כל ניסוי אני הייתי נוסע לוושינגטון עם ה-VHS עוד היה, ה-VHSים, ומדווח לראש ה-MDA עם כל הצוות, כי זה פרויקט שלהם גם כן, הם שותפים לא טכניים דרך אגב, השותפים, לא, להבדיל מפרויקטים מאוחרים יותר, השותפות הייתה כספית ולא טכנית. אנחנו קיבלנו את הסמכות המלאה לנהל את הפרויקט, ואני קיבלתי את הסמכות להיות המנהל הטכני של הפרויקט מטעם שתי המדינות. ולכן כל ההחלטות היו שלנו, החלטות ישראליות, היינו מציגים להם.
אבל לא רק אנחנו עזרנו לאמריקאים, גם הם עזרו לנו בחזרה בפיתוח מערכת חץ-2, כך עוזי מספר.
אלה מהנדסים סופר מוכשרים, נתנו לנו עיצות, יוצאות מהכלל. לגבי כמה דברים שממש, פעם אחת אפילו פשוט הוציאו אותנו מפינה. בעזרת מהנדס, אחד המהנדסים המוכשרים שלחו אפריקן אמריקן, אהבתי אותו אהבת נפש, חבר טוב שלי, נפטר בינתיים. והוא, אני זוכר, אחד בפחת הפינות, היינו בפינה, והוא אמר לי, תעשה ככה, תעשה מה העניין. והוא סופר. אז הייתה שותפות חברית, אבל לא הייתה שותפות באחריות. האחריות הייתה שלנו. כסף היה משותף. אמרתי לו מה שאמרתי, והוא קיבל, הוא אחר כך ציטט מה שאמרתי לו, הוא לא ציטט אותי, אבל שמעתי את ההדים של מה שאמרתי לו, כשהוא מעיד בקונגרס ומסביר מה הם צריכים לעשות כדי ליישר את התוכנית. ובסוף לקחו את התוכנית, כל התוכנית חזרה ללוח השרטוט, כולל המקם. למרות שהמקם שלהם היה סופר, הרבה יותר טוב משלנו דרך אגב, TPY2. מקם פשוט עם רזולוציה יותר גבוהה משלנו, כי בתדר יותר גבוה. לא היה לנו אז יכולת טכנית לעשות בתדר הזה, אנחנו, שזה היה צריך לעשות עוד פיתוח של כמה שנים. כדי לאפשר לפתח שידור וקליטה בתדרים האלה. ולא רצינו לחכות, אבל הוא יצא להם כל כך יקר, שהם עשו לו תכנון מחדש, כדי שאפשר יהיה לקנות, וגם אחרי שהורידו תכנון מחדש, עוד מאות מיליוני דולרים למקם. כל הטיל, המערכת, מערכת המקם, הכל חזר ללוח השרטוט. התחילו אותו למעשה מחדש, אחרי שעזבתי, בשנות ה-2000, והצליחו, ואז הם הגיעו למצב כמו חץ, ניסוי אחרי ניסוי בהצלחה, והיום זה מבצעי. עשה אפילו לא לפני שנה או מתישהו, שנה וחצי, אני חושב, עשה ירות מבצעי ראשון באמירויות. אמירויות קנו אותו והחות'ים ירו עליהם. אז לא, אין פרטים, האמירתים מאוד מחזיקים את זה מתחת. האמירתים מאוד לא אוהבים לספר שירו עליהם. גם שם שלום, יש ביזנס, לא צריך להפריע. אבל ידוע שהם הצליחו, רק אני לא יודע על שום פרטים נוספים. אז הייתה להם הצלחה מבצעית.
לאחר סיום פיתוח חץ-2, עוזי עזב את רשות המנהלת. את עוזי החליף אריה הרצוג, ומנהלת חומה החלה לעבוד במרץ על מערכות חץ-3 ומה שנודע לימים ככלא דוד.
טוב, תשמע, אחר כך הגיע זמני לעזוב, אני הגעתי לגיל, זה, כמו שאמרתי, זה לא הייתה הקריירה הראשונה שלי בחיים, וגם לא הראשונה במשרד הביטחון. התחלתי 10 שנים לפני כן בדברים אחרים. אז עזבתי. את לא שואל, האם הייתי מעורב בחטא 3? לא. חטא 3, המחליף שלי, אריה הרצוג, בחור מוכשר, אחד מהנשיאים המוכשרים של תעשייה, וגם הוא מתעשייה אווירית, הוא בא למשרד הביטחון. הוא עשה את חטא 3 ואת קלע דוד, שעכשיו זכה להצלחה יפה. אחרי קצת תהליך פטלטל של יסורים, הייתי אומר, סוף טוב, הכל טוב.
להקדים, כשנפרדת מתוכנית החץ, כבר התחיל הפיתוח של חץ 3?
לא. לא, חץ 3 היה רעיון, אני הייתי יועץ. אתה יודע, כמו כל מי שעוזב, הולך או שמקים חברה, או שהולך להייטק, או שהולך להיות יועץ. אני הלכתי להיות יועץ. במלאם הציגו לי איזה רעיון, שנשמע לי הזוי לחלוטין, זאת אומרת, לא יכול להיות. אפשר להגיד את הרעיון הזה מול המיקרופון, כי הם הוציאו עליו פטנט, ככה שיש אפילו סרטי וידאו שמסבירים אותו. בחטא 3, הרעיון שלהם היה נורא פשוט, ביצת קולומבוס. בדרך כלל בטילים מיירטיים יש לך חיישן, קבוע לטיל, חיישן יכול להיות מקאמי, אופטי, אבל למשל, זה חיישן, זה החיישן שבו אתה קולט את המטרה, ואז אתה מתחיל את האנגיים, מה שנקרא, את המשחק הביוט הסופי. בכל הטילים זה הכי הגיוני, אתה שם את זה רתום למערכת. הם במקום לרתום את זה למערכת, שמו את זה על שני צירים חופשיים, ככה שהחיישן יכול לנוע לאן שהוא רוצה, כשהטיל נע לאן שהוא רוצה. אני אומר, זה לא יכול להיות שזה עובד. אני לא מתקבל לדעת שהדבר הזה יביא טיל, ואמרו לי שזה עושה את זה. עשו את הסימולציות. הטיל נוסע, המטרה שם, החיישן מסתכל, רואה את המטרה, מסובב אחריו את הטיל ונוסע. אני נשארתי פתוח, נפלתי מהכיסא. הרעיון כל כך פשוט, גם אף אחד לא חשב על זה קודם. הרצוג מיד התחיל מזה פרויקט. הציג את זה, הציע לאמריקאים לעשות מזה פרויקט. עכשיו, זה שחרר מגבלות אדירות שהיה לנו בחטא 2. והיה צורך להגיע, לנו היה, בגלל צורך המבצעי, צורך להגיע לירות בחלל, לשכבה ראשונה שתהיה בחלל, וזה פתח את הפתח. עשה את זה כל כך פשוט. שאמריקאים נדהמו, בהתחלה גם הם סרבו להאמין, ואחר כך אמרו למה לכם את זה, כמו עם המקם. יש לנו טילים אותו דבר טובים, סטנדרט מיסייל 3, בלוק B, 1, 2. היה בעיה להוכיח להם שהמערכת שלהם לא יודעת לעשות את מה שחץ 3 יעשה. ואני אומר לך שהיא לא יודעת לעשות מה שחץ 3 יעשה. עד היום ככה. אבל מה, אתה יודע, זה משחק בשקפים, אז הם היו כל פעם מציגים בשקפים שלהם ביצועים עוד יותר טובים ל-SM3, בלוק 2A, בלוק 2-1. אז כל פעם היו, אני זוכר את הרצוג נדהם, אתה אומר, זה שקף, פתאום זה 100 קילומטר יותר ממה שהם הציגו הפעם הקודמת. בסוף התעקשנו, אהוד ברק שהיה שר הביטחון באותה תקופה, גם כן התעקש מול האמריקאים, אנחנו רוצים את הטיל שלנו. ובסוף הם הסכימו, ואז ראש ה-MDA אמר, מה שיש לכם, ראה את זה, לנו אין לנו, על חטא 3, אין לנו את זה אפילו לשולחנות השרטוט. ועד היום, אני אומר פה, מיטב, בכל הידע הטכני שלי, זה טיל העירות עם הביצועים הטובים ביותר בעולם. רק בגלל הרעיון המטורף הזה, הכי טוב מבחינת עלות תועלת. כי מבחינת מחיר הוא אפסי ביחס למה שהאמריקאים יש להם. מוצב באלסקה, יש להם טילי עירות במשקל המראה של 22 טון, זה כמו מינטמן, כן? שעולים את המחיר, אני רוצה לך את המכפלות של מיליוני דולרים.
עוזי, להערכתך, האם בזכות מערכת החץ נמנעו עימותי טילים בליסטיים במלחמות שהיו מאז?
לא, חץ עשה את שלו מבחינה זאת שהוא היה בשטח, התחיל להדיג את הצד השני, לא יודע אם היו מלחמות טילים, כל מיני דברים שהם נמנעו. מלחמות הטילים שלנו כרגע זה מלחמות של טילים טקטיים. עזה, לבנון, עוד לא הגענו מצב שהאיראנים, בוא נגיד, האיראנים מאיימים, טכנית ומבצעית הם איום, ואם יום אחד הם יחליטו לראות, הם יראו והם יגיעו, יצטרכו ליירט אותם. אבל בוא נגיד שמבחינה מדינית עוד לא הגענו למצב כזה שאנחנו עומדים מולם, הם עם האצבע על ההדק ואנחנו עם האצבע על ההדק. המלחמות שלנו, שלהם, די עקיפות. הם שולחים את השלוחים שלהם שילחמו בנו, עדיפים לעבוד ככה מאשר לעבוד ישירות. החץ לא מנע, אבל הוא היה, הוא פתח את הדרך, הוא הציב לאיראנים אתגר, בפירוש, אנחנו יודעים שהוא הציב להם אתגר, שהיו מאוד מודאגים ממנו מהסיבה הפשוטה, אני הייתי לצטט את כולם שכבר אתה שומע, הבכירים איראנים אומרים, חץ לא מדאיג אותנו, אנחנו נתגבר על חץ, אז זאת אומרת, זה מדאיג אותם. חץ שניים עצמו היא מערכת מאוד מיושנת היום. פשוט מלא התפעלות, מצליחים לתחזק אותה, אז אנחנו קנינו את הצ'יפים הכי מתקדמים של שנת 1993, כן? אני לא מדבר על פתרונות אחרים שהיום נראים לי כל דברים אידיוטיים שעשינו, אז שוב פעם, שגיאות של מתחילים, אפילו שזה היה כבר חץ שניים. חץ ארבע נועד להחליף אותו, פשוט לעשות מה שחץ שניים עושה, רק יותר טוב. ביצועים הרבה יותר טובים, בינתיים למדו, היה גם חץ שלוש שבא לפניו, גם ממנו למדו המון. ואני מקווה שכמה שיותר מהר יכניסו אותו למבצעיות וייצרו אותו, כי זה נכס שאנחנו זקוקים לו. אנחנו מדברים על הגנה רב שכבתית, שהשכבה הראשונה מתחילה חלל, בחלל, רחוק בחלל, ולשכבה השנייה זה באטמוספירה העליונה, שזה חץ 2/4.
האם לצוות שלך, או אפילו לך אישית, היה איזשהו תחזית לגבי איום כמו הגרעין האיראני בראשית פיתוח המערכת? זה עמד לנגד אליכם? ראיתם את זה מגיע?
כן, אנחנו, תראה, האיום הראשון שהיה לנו, האיום הייחוץ היה הסורים. הסורים הם המערך הכימי שלהם. התחלנו את הפרויקט, כמו שאמרתי, כניסוי ב-88, זה התחיל כפרויקט ניסיוני, 91 זה הפך לפרויקט מעשי. מתישהו, ב-92 ו-93, קיבלנו את הידיעות הראשונות שהאיראנים מפתחים טיל שיש לו טווח לישראל. איראן הייתה, עוד לא הייתה מדינה תעשייתית, היה להם תעשיית טילים מאוד, מאוד בסיסית. רקטות ארטילריות, רקטות גדולות, הם קנו איזה רקטה מסין של קוטר של 60 סנטים, וזה מה שזה מפתח 110, כל המשפחה הזאת של הרקטות המונחות עם ההנחיה בקצה, מתחילה מהרקטות הארטילריות האלה שהם קנו מסין. אבל עקרונית לא, אני עשיתי כשהייתי בדוקטורט, בשבתון בסטנפורד, עשיתי מחקר מטעם המכון על כל התעשיות הביטחוניות של המזרח התיכון. ולמדתי את איראן של אותה תקופה, שנת 1990, היה כלום, תעשיות בסיסיות ביותר. ב-93 קיבלנו את הידיעה שהם, אמן עדכן אותנו שהם קנו את הנודונג בצפון קוריאה, מטווח של 1,300 קילומטר, שמגיע לישראל, אנחנו הנקודה הקרובה ביותר זה 1,200. ואז היה, רצנו ללוח הסרטוט, וראינו שחץ יודע לעשות את זה, צריך לעשות גם שוני תוכנה פה ושם, אבל לא, כל מיני צורה בסיסית, לא היה צורך באיזשהו שינוי משמעותי. אבל מה, אתה מדבר על טיל שמגיע יותר רחוק ויותר מהר, הפוטפרינט קטן. ואז היינו צריכים יותר, אנחנו בהתחלה תכננו שתי סוללות של הגן קאונטרי ווייד, שתי סוללות הספיק. כשזה נכנס לתמונה, היינו צריכים עוד סוללה ומי שהיה צריך לממן את זה. האמריקאים היה מצפון מלוכלך, הם ידעו מזה לפני כן ולא סיפרו לנו. אז קיבלנו סוללה שלישית.
מערכת החץ בסופו של דבר היא אחת מפיתוחי הכלים האוויריים הישראלים שספגו הכי הרבה ביקורת לאורך שנותיה, שנייה אולי רק לפרויקט הלוי. מתחילת כינונה ועד בערך מלחמת המפרץ, צמחו למערכת מספר מתנגדים הולך וגדל, בראשם אריה סתיו ודוקטור ראובן פדצור. אבל היו עוד קטרוגים, למשל, המערכת היא כמו לירות בקליה של רובה בעת שיגורו במקום ביורה עצמו, כך לדברי ראובן פדצור זיכרונו לברכה. חלקם אפילו הצביעו על העובדה שאף מדינה, כולל ארצות הברית, לא קנתה את המערכת בשלמותה מעולם, כעובדה שמעידה על חסרונותיה יותר מיתרונותיה. ויותר מהכל, שזו מערכת בזבזנית, לעומת טילי סקאד זולים, שאותה אני בסופו של דבר מנסה ליירט. אז קודם כל, שאלתי את עוזי, האם הדברים האלו, כשנשמעו במשך עשורים רבים, השפיעו עליו במהלך הפיתוח או לאורך הזמן. ואז גם שאלתי אותו איך הוא עונה לביקורת הזאת. התשובה הפתיעה גם אותי.
איתן בן אליהו היה מחה, היה מאוד בת התוכנית, בניגוד לכל הצמרת שלו, שכל צמרת חיל האוויר הייתה נגד, הוא ביקש ממני להכין הצגה באיזה יום עיון למטה חיל האוויר, שאני אציג את הפרויקט, אני אציג את כל הנימוקים בעד ונגד. ספרתי שם 10 נימוקים של נגד, אחד אחד דיברתי עליהם, ומה שאתה מדבר פה זה חלק מהנימוקים האלה. נימוק אחד גנרי הוא נימוק מדיני, או מדיני צבאי. אתה עושה מרת הגנה לפני טילים, הצד השני רץ ומפתח מערכות שיכולות להתגבר על זה. אבל זה נכון, זה נימוק שהוא נכון לכל דבר. אתה מפתח טנק חדש, אז הצד השני מפתח טנק שיעמוד נגד הטנק שלך. זה לא פיתח את הטנק ואז שב, כסיית את הרכבה אחד, שב בשקט, גמר, אתה פתרת את כל הבעיות. אז זה דומה לכל מערכת נשק אחרת. הביקורת נכונה, רק היא לא ספציפית נגד חץ. זה הגורל של כל דבר. האפשרות, האלטרנטיבה זה לא לעשות כלום. מה עשית? ואז יש את הארגומנט של מה שנקרא מכפלת האקשנג'ר שם. יחס החליפין, אתה יורה מיירט יקר מול טיל זול. זה נכון. אתה במלחמה כלכלית, ותמיד להגן עולה יותר משהו להתקיף. בקטע הזה, הפוך מקלאוזוביץ'. שקלאוזוביץ' תמיד להגן, זה זול יותר משהו להתקיף. פה זה הפוך. אבל אתה, זה שני חשבונות, יש שני חשבונות בעניין הזה. שני סוגי התחשבונות, הסתכלות. אחד זה באמת יחס המחירים, והשני זה יחס הנזקים. שהוא שונה לגמרי. תחשוב, אני אומר, שואלים אותי עיתונאים, יש לך דירה? שילמת בשבילה, חשוב נניח, בפרברים, לא בתל אביב. שילמת בשבילה 3 מיליון שקל. עכשיו בא לך סקאד שעולה, לא סקאד, כזה חרקוק מגאזה. רקטה פשוטה עם 40 קילו בקצה, ונכנס לך לדירה והכל הלך. אתה מוכן להוציא כיפת ברזל ב$50,000 בשביל להיירץ את זה? תשובה היא מיד כן. כשאתה חושב על זה בצורה אחרת לגמרי, של תוחלת הנזק, זה משהו אחר לחלוטין. אתה שווה לך להשקיע את הכסף. עכשיו, שתי השקפות האלה נכונות. אחת זה ראייה של מרוץ חימוש, והשנייה זה ראייה של ביטוח. האם כדאי לך להשקיע בביטוח כנגד הדבר הזה? וזה אתה מדבר על הרכוש, לא מדבר על החיים. חיים בכלל זה, אתה לא יכול למדוד אותה היה אחרי מבצע צוק איתן, ניתחתי אותו, פרסמתי על זה, היו מספרים די מפורטים של כמה ירינו, היה הערכות כמה טילים, כמה מיירטים, אפשר להעריך ממספר היירוטים, מספר המיירטים, כמה הם ירו, ויכולתי להשוות את זה למלחמת לבנון הראשונה, שהמיקס, השנייה, סליחה, שהמיקס של האיומים מלבנון היה בערך דומה. חלק גדול טילים קצרי, רקטות קצרות טווח, קצרות בינוניות, וקצת רקטות ארוכות טווח. זה לא בדיוק זה, אבל די דומה. ולהשוות את התוצאות, במלחמת לבנון השנייה נהרגו לנו 54 מרקטות. לא מדבר, נהרגו יותר. נהרגו מרקטות, אזרחים וחיילים. 54 איש. והנזקים היו, היה לי מספרים ממשרד האוצר, ממס רכוש של קרן פיצויים, נתנו לי במחשב שלהם, הראו לי כמה תביעות פיצויים הוגשו וכמה נזקים הם שילמו. קיבלתי מהם אותו דבר במסך, באותו זמן, את אותו דבר לצוק איתן. אפשר להשוות מספר רקטות שירו, נסיעה לנזקים, הייתי בצורה פשוטה מאוד, שהכסף שנחסך בקרן פיצויים, לשלם נזקים בצוק איתן, היה יותר באשר המחיר של המיירטים שירינו. זאת אומרת, הביטוח עבד פה. אבל למה הציבור לא מודע לזה? כי זה יוצא משני כיסים, זה הכל מאותו כיס של משלם המיסים, מאיפה בא קרן פיצויים? הכיס של משלם המיסים, זה חוק שאומר שכל פעם שאתה קונה דירה או מוכר או משהו, חלק מהכסף הולך לקרן פיצויים. ואתה משלם בשביל הכיפות ברזל, בתקציב הביטחון, גם כיס הציבורי. אותו משלם המיסים משלם גם את הביטוח וגם את המחיר. הכל לא מרגיש את זה, כי זה בא משני כיסים שונים. את הפיצויים הוא מקבל משרד האוצר, ואת הכיפות ברזל הוא משלם דרך תקציב הביטחון. תקציב הביטחון זה תמיד שמסתכלים עליו, הפנסיות של הקצינים, תקציב הביטחון הבזבזני. אז, ולכן יש את התחושה הזו שמוציאים כסף ולא מקבלים תמורה, זה הפוך. מקבלים תמורה כנראה הרבה יותר מהכסף. אז בראייה הביטוחית הדבר הזה מוכיח את עצמו, אפילו מבחינת רכוש, שלא לדבר מבחינת חיי אדם, כי לבנון השנייה ירו בערך 4,000, עשיתי על זה מחקר גדול, המקורות זה מ-3,900 עד 4,200 בערך, רקטות שירו לנו, ובצוק איתן גם כן ירו בערך את אותו מספר, לקח יותר זמן, לקחו את אותו, בערך את אותו מספר, אבל מספר הנפגעים בצוק איתן היה שניים, שניהם לא היו, שני הרוגים ושניהם לא היו באזור מוגן. היה בדואי אחד שנהרג ב... שפשו שם באמצע הנגב שלא היה מוגן, והיה אחד בצומת אשדוד שלא ישב בתוך הפוליגון. למה הוא לא ישב בתוך הפוליגון? לא יודע. לא לגן. בוא נגיד, אפילו אם אתה לוקח את זה בחשבון, זה שני הרוגים על 4,000 רקטות, שם היה 50 וכמה הרוגים. זאת אומרת, אתה רואה פה את האפקט בעיניים, אפקט שהוא היה הבדל, הבדל פה 9 סוללות הגנב, שם לא היה כלום. אז אתה רואה חיי אדם שוב פעם, אין להם מחיר, אתה לא יודע, זה חיסכון. עכשיו אתה עושה אקסטרפולציה, כמה היו נהרגים לנו בצוק איתן, אם לא היה לנו הגנה, שוב פעם, עשרות היו נהרגים. ובחיר שהיינו משלמים בפיצויים היה מזעזע. שוב פעם, המערכת הוכיחה את עצמה מבחינה כלכלית, מבחינה מבצעית, שלא לדבר על זה שבחינה מדינית, היא שברה את הצד השני, הוא טש לפנינו. הם הלכו למלחמה, צוק איתן זה מאוד ברור. הם, אנחנו קראנו לזה מבצע, הם גם הם קראו לזה מבצע. אם זה היה איזה שמות אחרים, לנו היה יעדי מלחמה, להחזיר את השקט על כנו, להם היו גם יעדי מלחמה. להרשות להם לפתוח את המצור, להרשות להם נמל, להרשות להם שדה תעופה, זה היה יעדים ברורים שהם אמרו שהם לא יפסיקו להילחם עד שישיגו את היעדים האלה. אז זה נמשך ונמשך 55 יום, והם ביקשו הפסקת אש ולא קיבלו כלום. אוקיי, אז פשוט אנחנו התשנו אותם בעזרת ההגנה, שהייתה אז בשיאה, זה היה, כי הם עוד לא התכוננו לזה, ולכן היום יש להם כל מיני שיטות לנסות להתגבר על זה, אבל אז עוד לא היה להם. הם לא הבינו מה עומד מולם והם הוצאו. אז אתה רואה את ההגנה עכשיו, זה מיניאטורה, זה לא הגנה בפני טילים איראנים, כן. אבל אתה רואה במיניאטורה את הלוגיקה של איפה ההגנה בפני טילים משנה בצבים כלכליים ואסטרטגיים. אז ככה שהחשבונות האלה, שאתה יורה טיל יקר נגד קסם זול, האמירה היא נכונה עובדתית, אבל המשמעות במציאות שונה לגמרי. אחר כך יש עוד כל מיני ארגומנטים שם על... אמרנו מרוץ חימוש, טכנולוגית, אי אפשר לפגוע בטיל, כן, זה דרך אגב גיליתי כשעשיתי את התזה שלי שמי שהמציא את האמרה הזאת דווקא היו הסובייטים. כשהתחילו אצלם את פרויקט ההגנה הפנילים הראשון שלהם לפני כולם, כי הם ראו את הטילים הבליסטיים האמריקאים שמתקרבים, אז בוויכוח שיש שם כל התעשייה שלהם אמרה שאי אפשר לעשות את זה. חוץ מאחד שאמר אני יכול לעשות את זה, אז נתנו לו את הפרויקט. הטעונים שאמרו אי אפשר, אבל הם לא אמרו כדור בכדור. אי אפשר לפגוע בפגז תותח על ידי פגז תותח אחר, זה רוסיה, כן? כל הולך בגדול. אז אי אפשר לפגוע בקלי על ידי קלי, אצלם זה היה על ידי פגז על ידי פגז. אבל הם המציאו את העברה הזאת, אי אפשר, אפשר. כל דבר, אמרנו, אנחנו המנדסים היינו אומרים בכל פרויקט שהייתי, כל דבר שהוא לא נגד חוקי הפיזיקה אפשר לעשות אותו. הייתי אומר למנהלים שלי, אתם רוצים שאני אתחית אדם על הירח, ישראלי על הירח? כן. אני אנחית, ישראלי על הירח. תנו לי את הכסף ואת האמצעים, ואני אעשה את זה. זה כאן לנו את הכסף ואת האמצעים, אבל עקרונית, זה אפשרי, אם זה אפשרי פיזית, אז זה אפשרי הנדסית. לכן אפשר לפגוע בקלי על ידי קלי. נקודה, ולהגיד אמר זה שאי אפשר, אין דבר. טיפת ברזל הגיעה גם כן, by default, מה שנקרא, לצורך אחרי מלחמת לבנון השנייה, היה ברור, שוב פעם, הייתה בצהל התייחסות, אחרי שהבינו שטילים זה בעיה, סרבו לראות ברקטות בעיה. שוב, כל זה מפורסם בספר שלי, הרשו לי לפרסם את זה, את הוויכוחים שהיו. זה לא הורג הרבה, זה לא לטלי, חבל להוציא את הכסף על זה. אחד מבחירי צהל אפילו התבטא לשר הביטחון, שכדאי יותר להשקיע בשיפור הכבישים, זה יחסוך יותר מתים. הייתה נקודה עיוורת בעניין הזה. ולכן היה צריך פשוט לקופף את היד. אבל היה ברור שהיה צורך בעניין הזה. אני לא השתתפתי בכיפת ברזל עצמה, ובתור יועץ לאחד המפעלים התעשיית, אז מפעד ביקש הצעות. אני עמדתי מאחורי 3 מההצעות האלה, בתור יועץ של מפעל שבסוף לא קיבל את זה. מי שקיבל את זה רפאל עם כיפת ברזל, שלחתי לברר למה לא קיבלו את ההצעה שלי, אמרו לי את ההסבר, ואני קיבלתי אותו ב-100%. צדקו, לא התווכחתי. מי שלקח את ההחלטה, ככה. החלטה נכונה להעדיף את הפתרון של רפאל. וליוויתי, מה זה ליוויתי? אני לא הייתי בפרויקט, אבל תמכתי בו ב4 ידיים. פרסמתי מאמרים, הרצאות, כשזה היה מאוד פופולרי בתקשורת להגיד שהפרויקט הולך להיכשל. כן, אני סוחב איתי איזשהי שקף עם כותרות בעיתונים, כן. כיפת ברזל, פרויקט כישלון ידוע מראש, אני זוכר את המאמר הזה. כישלון ידוע מראש, או מאמר של עופר שלח, במקום לספר לעם את האמת, מוכרים לו עדולן בצורת כיפת ברזל. זאת אומרת, זה היה מאוד אופנתי בתקשורת להגיד שכיפת ברזל הוא כישלון. מה שעזר לזה, זה היה דוח אומלל מאוד של מבקר המדינה. באמת דוח אומלל, זה היה ליקוי מאורות. שבו הוא עושה מעשה שכמעט לא נעשה. אני עברתי ביקורת מדינה. היו שלושה דוחות של מבקר המדינה על חץ. אבל היו סודיים. שם פה פרסמו את החלק הלא סודי של דוח מבקר המדינה על כל נושא הגנה מפני טילים שכיפת ברזל הייתה בתוכו. ושם הוא אמר, שוב פעם מצטט את זה בשקפים שלי, שהראש מו"פ במפת התניע פרויקט שלא כדין, לא לפי הנהלים. עכשיו, מי יודע, מי איזה ראש מו"פ יודעים. מבקר המדינה לא מפרסם, עד אז לא פרסם זהות של אנשים שלקחו החלטות שלפי דעתו שגויות. הוא אמר, המשרד לקח החלטות שלו. פעם ראשונה שהוא מצביע על פקיד בשמו, לא בשמו, אבל בתפקידו. את כל אחד יודע, בדרך כלל, לאחד כזה זה עולה במשרה שלו. אבל שר הביטחון והמנכ״ל משרד הביטחון עמדו מאחוריו והפרויקט נמשך. אבל הדוח יצא, אז כל העיתונאים, שזה היה, כמו שאמרתי, אופנתי, להסביר שהפרויקט הזה הוא זבל, כישלון, לא צריך, טיל יקר נגד סקאד, מה שאתה רוצה, כל הארגומנטים האלה, הכל פרץ החוצה, והייתה עיתונות עוינת במשך כמה זמן, עד שבסוף הפרויקט התיישר, המדינה קיבלה אותו, הממשלה ציוותה עליו, צה"ל הסכים בסוף, אחרי שעשו כל מיני מנברות כספיות, שוב פעם, הבעיה העיקרית הייתה תקציב. מאיפה זה יבוא, שסידרו את העניין, אז כל זה בספר שלי נמצא ב... די מפורט, אז העיתונות נרגעה גם כן. אחר כך גם די מהר הפרויקט התחס, פתאום התחיל להצליח. כי אני זוכר את העירות המבצעי הראשון באפריל 2011, נדמה לי, ואני זוכר שעיתונאי, חבר שלי, מצלצל אליי ואומר, שמע, שבאת, כיפת ברזל ירתה קסם. הוא אומר לי, תגיד לי, זה יכול להיות? זה הרי לא יכול להיות, זה בטח מבלפים. חוסר אמון מוחלט. אני מוכרח להגיד לך שאני הייתי בהלם. זאת אומרת, מאוד שמחתי בפרויקט, אבל הזמינו אותי להשתתף בניסוי המסכם הראשון, שהיה לקראת התחלת קליטה, וסעתי לסדמה, וראיתי בעיניים שלי, זה מיירט סקאדים, לא סקאדים, סליחה, גרדים. אני אומרת, אני סמכלתי, ראיתי שבא עם את הפטריות האלה, עליתי עמום. את הצלחה טכנית יוצאת מהכלל. טוב, אז כשצהל קיבל את זה, אז... ההתנגדויות ירדו, אבל ההתנגדות לכיפת ברזל הייתה קצרה יותר, במהלך הזמן הייתה עוד יותר קשה מההתנגדות לחץ. עשו כל דבר כדי להכשיל צה"ל, בפתות צה"ל, בגלל הוויכוח הפנימי, לא חיל אוויר הפעם, דרך אגב, זה זיהיתי. חיל אוויר הפעם הוא לא תמך, אבל הוא לא, בניגוד לחץ, שחיל אוויר היה כולו נגד, פה חיל אוויר ישב בצד, אבל זה לא המשחק שלי. מי שזה היה ירוקים. בעיקר הירוקים נלחמו נגד זה, רמטכ"ל דרומה עם כל המטכ"ל הירוק, לא חלוץ, חלוץ כבר לא היה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, אבל הירוקים התנגדו לזה וחלקם חזרו בהם, אחרי שזה התחיל לעבוד, אני ראיתי מאמרים בעיתונות של גדולי הירוקים שהיו בצבא, אז הוא טעין.
מבחינתי אחרי הרעיון הזה אין ספק שלמערכת חץ היה ועדיין יש חלק חשוב במערכת ההגנה האווירית של ישראל, ובפרט היא סללת הדרך למערכת כיפת ברזל הידועה, שכולנו מכירים היום, ולוקחת חלק בלתי נתפס בכל מערכה קרבית של ישראל.
חץ סלל חד משמעית את הדרך. חץ סלל את הדרך קודם, זה להכניס את הקונספט שמדינת ישראל, צהל מושקע גם בהגנה, לא רק, התפיסה הייתה התקפתית, מאוד התקפית. עד היום, תפיסה התקפית, וכמו כל ויכוח, מקצינים את הדברים לקצת, שזה או הכתפה או הגנה, ואם אנחנו נלך על הגנה, נשלול את כוח ההתקף שלנו, זה פשוט שטויות, עושים גם את זה וגם את זה, לא לוקחים שום דבר, שום דבר. אבל זה היה לפחות הארגומנטציה, נלך להגנה, לא תהיה התקפה. טוב, אז בינתיים נוכחו שכולם חיים בשלום אחד עם שני, ובלי הגנה אתה לא יכול, כן? אמרנו את זה בסוף, אני זוכר, אמר פעם, היה לנו פגישה עם ראש הממשלה, נתניהו. מי שאמר את זה, אני חושב, זה היה הרצל בודינגר, אמר את האמרה היפה הזאת, מחה. אמר, כשאתה עולה למשחק כדורגל, אתה עולה עם שוער. אוי ואבוי לך אם אתה עולה בלי שוער. נכון? זה פשוט מבהיר את העניין. היו הרבה ניסוחים לרעיון הזה, והניסוח שלו היה הכי, הכי אלגנטי. היה לי את הזכות להיות בין החלוצים של כל הנושא הזה של הגנה בפני טילים. אדם צריך להודות לגורלו שיש לו זכות כזאת.
עד כאן להפעם ב-On Air, מורשת והיסטוריה. תודה לעוזי רובין שהיה איתנו, תודה רבה לעידו פרל על התסריט והעריכה. אני עידו כסלו מביטאון חיל האוויר, שוב נשתמע בפרק הבא.